ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ריבונו של עולם מדבר אלינו על ידי נביאים, כך סדר התורה, וכשאין נביאים הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך המציאות, כמו שכתוב, עושה מלאכיו רוחות משרתיו ויש לו עת. והקדוש ברוך הוא מתגלה גם על ידי בחירה אישית של בני אדם. על האדם המאמין בקדוש ברוך הוא להתבונן על המציאות ולהבין שכאשר יש דברים שמתרחשים בעולם, ואפילו שזה מגיע על ידי בחירת אנוש, ויש בחירה חופשית, זה מעיקרי האמונה שלנו, צריך לדעת להתייחס אליהם, משום שזו קריאה אלוקית אלינו. ויכוח גדול מתרחש במדינת ישראל בכל במה אפשרית כיום. ויכוח הנחיצות לימוד התורה בישראל, ויכוח על חלוקת הנטל השווה בין אזרחי המדינה, בשאלה גדולה על עולם התורה שאנחנו חלק ממנו. כאשר אמר לי בחור קיבוצניק לפני 34 שנה בקורס מפקדי טנקים בסיני, אני לא מבין למה אתה משרת פחות כדי ללמוד תורה ואני לא יכול לשרת פחות כדי ללמוד שייקספיר. השאלה הייתה שאלה פרטית של הרבה אנשים בעם ישראל, אבל היא הייתה שאלה פרטית. אבל ריבונו של עולם מגלגל, וכיום השאלה היא לא שאלה פרטית, השאלה מתרחבת גם לדרגים הגבוהים שמעצבים את המדיניות של המדינה, ושם השאלה היא גם מגיעה למחשבה על שינוי מתווה ישיבות ההסדר ביחס שבין שנות השירות בצבא ושנות הלימוד בישיבה. וזה נכון שזה יחד עם הערכה גדולה לבחורי ישיבות ההסדר. יש מי שתובע, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, יש מי שתובע את צמצום שנות הישיבה והגדלת זמן השירות מתוך רצון של השוואת הנטל בלשון המדוברת, ויש מי שמתבטא בחריפות נגד המצב השורר בחלק מן הישיבות או באחרות ברמה כזו או אחרת, בדברים חריפים, ואני אצטט: לא מעט תלמידים רשומים בישיבות אבל לא באמת לומדים בהם. מדובר על ישיבות ההסדר. אני מדלג: עושים פסיכומטרי בזמן הלימודים, לא קמים לתפילת שחרית. אין פלא שמבקשים להאריך את השירות של בני ההסדר. סוף ציטוט, מתוך ציטוט ארוך, מתוך דברים ארוכים. אני מרגיש שההתעוררות הזו היא קריאה אלוקית ביד בני אדם אלינו, אלינו ראשי ישיבות ההסדר, אלינו הרמים בישיבות ההסדר, ואלינו התלמידים בישיבות ההסדר, לחשבון נפש והתבוננות פנימה. ומכאן המקום להגדיר לעצמנו את היחס לישיבת הסדר. הדברים פשוטים אבל הם צריכים לאמר, וצריך להבין מה המשמעות הנגזרת מן הדברים. חובה גדולה וקדושה מוטלת עלינו בלימוד התורה. עיקר החובה היא חובה אלוקית לאומית. אנחנו לא לומדים תורה כדי שנהיה תלמידי חכמים ויקראו לנו רבי. אנחנו לומדים תורה משום שהיא נשמת האומה. לימוד תורה לשמה זה לימוד תורה לשם לימוד התורה, כפי שמופיע בראש, בנפש החיים, וזה רצון השם. אבל מרן הרב זצ"ל מרחיב לנו את העניין וכותב באורות התורה: אחד מהדרכים של עסק התורה לשמה הוא להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים, וכל מה שמתרבה אור התורה ועמה חיבתה וכבודה בלב אחד מישראל על ידינו, כשניפגש עם המציאות, הרי הכוח היסודי של האומה מתחזק ומתאמץ. לימוד התורה הוא לא שלנו. לימוד התורה הוא לימוד תורה של עם ישראל, ולימוד תורה לשמה זה גם לימוד תורה לשם עם ישראל, משום שאורייתא וישראל חד הוא. ובסעיף שאחרי זה בפרק ב' הוא כותב: כשלומדים תורה לשמה עושים חסד עם כנסת ישראל, רוח האומה מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית מפרי רוחה של התורה, והתורה כולה מלאה רוח ישראל, וכל יחיד שעוסק בתורה הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל. זה לימוד תורה. מאידך, ישנה חובה אלוקית ולאומית לשרת בצה"ל, להיות חלק מהזכות והחובה המוסרית של הגנת ישראל מן הצער הבא עלינו, כלשון הרמב״ם. ועסקו בזה השבוע בבית המדרש הזה בקומות גבוהות מאוד. מי שהיה לו את העיניים להיות, יכל לקבל מימד אחר לחלוטין בהסתכלות על דברים, על הדברים הללו. אנחנו רואים בצבא ערך מוסרי קדוש כחלק מהתהליך האלוקי של בניין האומה בארצה, מה שאנחנו קוראים ראשית צמיחת גאולתנו. השירות בצבא הוא ערך קדוש. כל עוד שלא תשתנה המציאות, זה הופך להיות לכתחילה, ואנחנו ניגשים אל השירות הזה בחרדת קודש, ברצינות, במילוי היכולת שלנו, בשיאה, ושוב למען כלל ישראל ולא למען כבודנו, כדי שיגידו שאני. ישיבות ההסדר לא נועדו ליצור מסגרת נוחה בתנאים רוחניים טובים לקיום החובה הזאת. זאת לא המטרה של ישיבות ההסדר. אני חוזר למשפט שוב, אם לא הבינו מה אני אומר: ישיבות ההסדר לא נועדו ליצור מסגרת נוחה בתנאים רוחניים טובים כדי לקיים את החובה הצבאית. זה נכון, בדרך אגב, שזה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מחזק, נמצאים ביחד, לומדים תורה גם. זה דרך אגב. ישיבות ההסדר נועדו להעמיד תלמידי חכמים לאומה, תלמידי חכמים דבקים בתורה בכל רוחם ובכל מיצוי יכולותיהם הפרטיות, האישיות, ומאידך נושאים בנטל שריבונו של עולם הביא לדור שלנו, מתוך ראייה של זכות ומתוך כל הרצינות והיכולת שלנו, היינו השירות הצבאי. ואם ישאל, אם ישאלו, והרי שואלים היום, היום הכל הולך ומתברר, הפסיקו לטייח את השאלות. אם זה השאלה שקיבוצניק לברוך וידר לפני 34 שנה, זה שאלה של שרים מול ראשי ישיבות ההסדר, שאלה של אקה מול ראשי ישיבות ההסדר: מה הצדקה שלכם? ואם ישאלו היום, שהאדם, וגם שמיניסטים שואלים את זה, ואם ישאלו שאדם יעשה את השירות המלא וילמד תורה, מצוין, שילמד תורה אחר כך, שילמד תורה לפני זה. קודם נאמר במובן הפרטי האנושי שיש צרכים רבים לאדם, בפרט בגילאים הללו, והאוטופיה הזו לא תוכל להתקיים במציאות. אנחנו כולנו מכירים מאיפה הגענו ואיכן נמצאים וקצת לאן הולכים. אבל עיקר התשובה היא כמו שאמרנו מקודם, שנות הישיבה יחד עם זה שבונים אישיות של תלמיד חכם, שבונים אישיות של אדם יותר שלם. שנות הישיבה הם שנים של לימוד תורה כתרומה לקיום רוחה של האומה המתפרנסת וניזונת מן הרוח הזו שלנו כאן בעיסוק בסוגיות הגמרא וההלכה והיראה והמוסר והאמונה והתנ"ך. גם הצבא המקבל לשורותיו אנשים שחדורים רוח תורנית, רוח אמונית גדולה, מתמלא מן האנשים האלה. ולכן לא סוד הוא שישיבות ההסדר מוערכות מאוד במובן הצבאי, במובן האנושי, והיחידות רוצות את התלמידים שלנו. כך שמעתי בביקורי בבקום לאחרונה מפי ראש מפי קצין הנדסה ראשי, וכך שומעים את הדברים תדיר בהרבה מקומות. ואם יגיד מן דהו, אבל אחרים עושים יותר, נאמר לו לא נכון, טועה כבודו. שנות הלימוד בישיבה הם נשיאה בנטל של האומה, זה שורש כוחה של האומה, ובפרט שהתהליך הזה גורם שחלק מן הלומדים ממשיך במהלך הזו של בניית התורה בעם ישראל מכוח הלימוד בשנים הללו של מסגרת ישיבות ההסדר. ואילולי זה גם אני הייתי מהנדס היום. כך בנויים פני החיים אצלנו. וחוץ מזה, גם החלק שממשיך בשדרות החיים וממשיך בעזרת השם מתוך אידיאל התורה, מתוך בניין האומה, ולא מתוך חשבונות פרטים בלבד איפה הוא ירוויח יותר כסף, כך אני מקווה ולזה אני מחנך. אז כך שהכוח של בניין התורה שלנו בישיבה זה הכוח של מדינת ישראל, זה הכוח של האומה. אם כך, נשארה רק טענה אחת, והיא המעשית ביותר, משום שעד עכשיו עסקנו באידיאל, אבל השאלה היא איך מתגשם האידיאל לתוך מציאות של חיי תורה בישיבה. חובה מוסרית, חובה לאומית וחובה אלוקית על התלמיד בשנות הישיבה להרגיש את גודל האחריות שעל כתפיו ועל הסטנדר ועל הגמרא שלו. לא ייתכן שתמיד בא לישיבה כדי לנצל מסגרת תוכה. איננו רוצים הנהגה כזו בישיבה. איננו רוצים הנהגה פרטית כזו בישיבה. הגם שהתרגום המעשי הוא לפעמים קשה, אבל עלינו להיות בני חיל, בדיוק כמו בחלק השני של השירות הצבאי. זה לא מוסרי וזה חמור מאוד אם תלמיד מנצל את מסגרת הישיבה שבמהותה היא בנויה לימוד תורה מתוך חירות נפשית ורוחנית לדברים לא המתאימים. אין סמל תורן שישכים אותך לתפילה ויגרום לזה שתעמוד למשפט אם לא מילאת את חובתך. אנחנו לא רוצים סמל תורן כזה. אתה הסמל תורן ואתה המגד במשפט, המגד הוא הממפי של עצמך. לא ייתכן שתלמיד נוהג מנהג הפקר בימי הלימוד בישיבה. אנחנו לא רוצים שהוא יבוא לבקש רשות, זה לא ישיבה תיכונית, זה ישיבה. נגיד בהמשך, זה לא הסדר, הסדר זה משהו כדי לסדר עם הדברים, זה לא הסדר כדי לסדר. אנחנו רוצים, וזה משפט החשוב ביותר אולי, וסומכים עליך, אנחנו סומכים עליך שאתה תבין שאתה צריך לשמור על הגבולות. זה מה שמצפים מתלמיד בישיבת הסדר. לא ייתכן לכן שביום חמישי שלפני שבת מתרוקן בית המדרש, ולא ייתכן שהוא יתמלא ביום ראשון בערב. אדם בא לישיבה כדי להתמלות בתורה, באמונה, ביראת שמיים, ויש ערך לכל סדר. אמרנו כאן מה שאמר סגן אלוף, אלוף משנה מורנו, לפני עלייתו לטיסה האחרונה, ששאלו אותו, מה תעשה בעשר שניות אחרונה שנשאר לך לחיות? אז הוא אמר לאותו קצין, מי שאין לו ערך לעשר שניות בחיים שלו, אין לו ערך לכל החיים שלו. והישיבה בנויה על שלושה סדרים ביום, ועל עבודה רוחנית של שבעה ימים בשבוע. והרי לשם כך באנו לכאן. זה יהודינו בשנים הללו, כך בחרנו. אני אומר דברים כואבים, אבל אני אומר את זה. אינני רוצה לחתום על דחיית שירות או יציאה למסגרת הסדר לתלמיד כזה. כואב לי, ואני אומר את זה בפה מלא. נכון, לפעמים יש קשיים, אף אחד לא אמר שזה קל. אנחנו בשליחות לאומית בשנים הללו. ואם קשה לך לפעמים במובן הפרטי, שזה יש פה צוות חינוכי, יש עם מי להתייעץ, יש עם מי לעזור כדי להתרומם. הרמים מגדירים את דרישות הישיבה ועליך ליישם אותם. לפעמים יש קשיים, כך דרכה של תורה, קמים ונופלים. מצוין, תתייעץ עם הרם, תתייעץ עם משתבת אחר, איך להתרומם, איך להתמודד. אני רוצה שתלמיד יצא לצבא ויהיה בצבא חייל מצטיין. ברוך השם, החיילים שלנו מצטיינים בצבא, ברוך השם. אני רוצה שהוא יהיה חייל מסור, ואני רוצה שכשהוא חוזר לישיבה, שהוא גמר את השירות הצבאי, או לפני שהוא הולך לשירות הצבאי, והוא עוד לא ידע מה זה שירות צבאי, הוא יהיה חייל מסור לתורה ולבית המדרש, ויותר גדול לנשמת האומה הצומחת כאן בבית המדרש. נחזור למה שפתחנו. ריבונו של עולם קורא לנו דרך המציאות הזועקת, תתעוררו, תבדקו את דרכיכם. האם אתם ממלאים את חובתכם בשעה הזו? בחרנו בדרך מורכבת וקשה. בחרנו, כל אחד שהגיע לישיבת הסדר בחר בדרך מורכבת וקשה להיות טוב בשני המישורים. זאת המשמעות של ישיבת הסדר, להיות טוב במישור התורני ולהיות טוב במישור הצבאי, כפי יכולותיו שריבונו של עולם נתן לו. אז יעשה כל אחד לעצמו את חשבון הנפש הפרטי, ומי שלא נמצא חבריו יגידו לו, למה לא היית כשמבקשים שתהיה שיחה פה ושיחה מכוננת בישיבה. והרם שלו היה צריך להזיק אותו מהבית עם מונית ספשייל על חשבונו, כי ככה היו עושים לו בצבא. אז יאמר, יעשה כל אדם לעצמו את חשבון הנפש הפרטי, את חשבון הנפש הלאומי, ובעזרת השם נצא מן השיחה הזו מחוזקים יותר, שלמים יותר, וממילא מאמינים בצדקת דרכנו יותר. הדברים מקבלים משנה תוקף כשיורדים לעולם המעשה, כאשר חלק גדול מבני החבורה, מבני יושבי בית המדרש, נמצאים בשירות הצבאי. ובזמן קיץ לא סודו שברוך השם ישיבת הכותל מוציאה כ-100 אנשים לצבא, ועוד יותר כעת כאשר חברינו בני חוץ לארץ, אשר השנה בחוץ לארץ בנויה באופן שונה מאשר במדינת ישראל, נאלצים לעזוב אחרי שנה של עמל, של עבודה מצוינת, של בנייה אישית. אולי לא הספיקו לקלוט את כל הערכים שאנחנו מדברים עליהם, אבל הרבה נכנס, משום שזה עולם אחר מה שיש כאן. אנחנו מאוד מעריכים את זה. וכאשר הם נאלצים לעזוב, ואנחנו מברכים אותם בברכת הצלחה, והיא רצון שיזכו להיות קשורים לארץ ישראל ולישיבה, שהיא צינור החיבור לכל מערכת הערכים הזו, אז ודאי הדברים מקבלים משנה תוקף יותר לתפילת שחרית בישיבה, או לסדר ערב בישיבה, או לסדר צהריים בישיבה, או ליום שישי בישיבה, או ליום חמישי בערב בישיבה. אי אפשר להתקיף ולכבוש יעדים כאשר חצי גדוד ירדה מאחורה. השבוע היו 30 שנה סולטן יעקב, והישיבה חיה את זה קצת. מי שהיה לו עיניים חי יותר, הבין מה זה המשמעות הזו של כוח הכלל. יש נטייה כיום לחשוב שהסדר זה פשרה. אני מוחה בתוקף. ההסדר מצליח לייצר תלמידי חכמים, אנשים רציניים, ואנחנו רואים את זה ברוך השם בישיבה בבית המדרש עכשיו, בזמן הזה, ובבוגרים שלנו, ברוך השם. והכל מכוח התורה, מכוח עמל בעוד סדר ועוד סדר. בהתמודדות לקום לתפילת שחרית שהלכת לישון בשעה מאוחרת. כך נבנה האדם, אין דרך אחרת. נכון הוא שהעולם המודרני מציב ניסיונות והתמודדויות שבעבר לא היו. ונכון הוא שברוך השם הנוער היום מבין יותר את חשיבות לימוד התורה ומגיע יותר לישיבות, אבל כגודל המורכבויות כך גם גודל הדרישה מאיתנו להיות אנשים גדולים, לא להיות קטנים, לא להיות קטנים, להיות אנשים גדולים, לבנות קומה רוחנית גבוהה על ידי לימוד אמונה, לימוד ערכה של תורה, לימוד והבנה בחשיבות לימוד התורה שלנו, לימוד התקופה המיוחדת שאנחנו חיים בה. ומה יהיה עם הקשיים? הרי הקשיים קיימים. אתמול למדתי עם בחור מהישיבה בספר נפש החיים בשער ד' פרק ט' ז', ושם הוא מלמד אותנו דבר נפלא מאוד. האדם שלומד תורה, מעבירים ומסלקים ממנו את הטרדות והעניינים של עול דרך ארץ. וזו משנה, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אבל יש כאן חידוש גדול בנפש החיים. אדם טרוד, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה? הוא אומר, נפש החיים הוא כפי ערך הקיבול אשר יקבל עליו עול תורה באמת ובכל כוחו, כן לפי זה הערך, באותו יחס, יסירו ויעבירו ממנו תרדות ענייני זה העולם, והשמירה העליונה חופפת עליו. ההשגחה הפרטית היא תלווה אותו איך לצאת מן המורכבות הזו ואיך העניין הזה יסתדר. כי אתה קיבלת על עצמך עול תורה, כי אני בעזרת השם מקבל על עצמי עול תורה, כל אחד ואחד מאיתנו. נתרומם למדרגה גבוהה יותר של נטילת אחריות עצמית, מתוך הבנה, מתוך בחירה חופשית, מתוך נטילת אחריות על תורה גדולה. התורה שהיא הגואלת, התורה שהיא נשמתנו והיא נשמת קיום האומה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.